קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבת, פרשת יתרו, אנחנו קוראים עשרת הדברים, עשרת הדיברות, ובתוכם כמובן יש מצוות השבת. התורה אומרת זכור את יום השבת לקדושו, ואנחנו יודעים שזכור זה לשון חיובי, ואילו שמור זה לשון שלילי. שמור את יום השבת, כוונת התורה להיזהר ממלאכות שבת. זכור את יום השבת היא משהו אקטיבי, לזכור את השבת. כמובן, הדרשה העיקרית של זכור את יום השבת לקדושו, היא שחייבים לקדש, מצוות עשה לקדש את השבת בדברים, שנאמר זכור את יום השבת לקדושו, וזאת מצוות הקידוש בליל שבת. אבל כלול במושג של זכירת שבת, שיש עניין לזכור שבת גם לפני שבת וגם לכבד את השבת. ובכן, השיעור היום יעסוק במצווה של זכירת שבת, של כבוד שבת במשך השבוע, ומשם הדיון יסתעף למצוות אחרות שצריכים לכבד אותם ולקיים אותם גם לפני או תוך כדי קיום המצוות. העניין הבסיסי של זכור את יום השבת שאיננו מתייחס לקידוש הוא הוסבר היטב על ידי הרמב"ן בפרשת השבוע. הרמב"ן מביא את הגמרא במסכת ביצה, שהגמרא הידועה אומרת שאמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. כיצד? אם הוא היה מוצא איזה מנה יפה, אז הוא היה אומר, או, המנה הזאת תהיה לשבת. למחרת, אולי הוא מצא מנה יותר חשובה, או אולי אפילו יותר טריה, אז הוא היה אוכל את הראשון, ומשאיר את השני לכבוד שבת. בביטוי מעניין כתוב, הלל היה אוכל לכבוד שבת כל השבוע. מה הכוונה שהיה אוכל? עצם מה שהוא אכל, את האוכל שהיה לו כבר מוכן לשבת, בזה גם כן הוא קיים עניין של כבוד שבת. הרי הוא השאיר את המנה החשובה ביותר. ממילא גם האכילה הזאת הייתה אכילה לכבוד שבת. אומרת הגמרא שם במסכת ביצה, שהלל לא עשה כך. הלל הייתה לו מידה אחרת, שמעשיו היו לשם שמיים, מביאים את הפסוק ברוך השם יום יום יעמוס לנו, ובית הלל היה סומך על זה שהקדוש ברוך הוא יזמין לו אוכל משובח יותר לכבוד שבת. לפי בית שמאי, כל פעם שקיבלו איזה מנה יפה, אמרו, זה לכבוד שבת. ואילו בית הלל אמרו, זה נכון, זה מנה יפה, אבל בוודאי אנחנו נזכה לקבל עוד מנה חשובה לכבוד שבת יותר מאוחר בשבוע. הרמב"ן ממשיך שיש בלשון העברית, בלשון הקודש, יש מנהג מיוחד שאין בו, אין כך בשאר הלשונות. בכל הלשונות יש ימים, שמות לימי השבוע. כמו Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ימים באנגלית או בלועזית או בצרפתית, בכל הלשונות שאני מכיר, יש יום, יש שם תואר, יש איזה שם מיוחד לימות השבוע. ואילו בשבת, בלשון עברית, אז כל השבוע הוא לא בימים שיש להם שמות, אלא ביום ראשון לשבת, יום שני לשבת, יום שלישי לשבת. לפי הרמב"ן, בזמן שיהודי מונה לכבוד שבת, ואומר היום יום ראשון בשבת, בזמן שהוא אומר שיר של יום למשל, והוא אומר היום יום ראשון בשבת, אז בזה הוא מקיים זכור את יום השבת לקדושו. אומר הרמב"ן, זה פשוטו של מקרא, ואני אומר מהרמב"ן, שזה על פי דרכו של בית שמאי. שהרי לפי בית שמאי, כבוד שבת, זכור את יום השבת הקדושו, מתחיל בתחילת השבוע, ובכן המנהג שלנו שאנחנו אומרים היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, הוא גם כן נובע משיטת בית שמאי. אבל יוצא אם כן שלפי בית הלל זה לא ככה, לפי בית הלל אין עניין לקרוא את הימים יום ראשון, יום שני וכו'. אומר הרמב"ן חידוש, שאני חושב שגם הלל מסכים. הלל מודה במדרש של שמואל, של שמאי. הלל מסכים, הוא גם כן חושב שהמצווה של זכור את יום השבת, המצווה הזאת היא כל השבוע. ולכן מה שאנחנו מונים ימים זה בעצם קיום של זכור את יום השבת. הייתה לו מידה אחרת במאכלים. לעניין ספציפי הזה, לעניין המאכל, אז היה לו איזה ביטחון מיוחד. כל מעשיו היו לשם שמיים, והיה בוטח בשם שיזמין לו לשבת מנה יפה מכל הימים. אבל בעצם זה רק בגלל שהייתה לו מידה מיוחדת של ביטחון בקדוש ברוך הוא. משמע שלפי הבנתנו היום, אז כל אחד עקרונית פוסק כבית שמי, ולכן מסתם אין לנו אותה מידת ביטחון שהייתה להלל, ולכן באמת אנחנו מונים מתחילת השבוע יום יום ראשון בעצם גם בתהילה מסכים, אבל יוצא שאם אנחנו היינו מוצאים מנה יפה, גם כן צריכים להשאיר אותה לכבוד שבת, אלא אם כן אנחנו בטוחים שאנחנו נמצא מנה יותר חשובה, יותר יפה, אולי יותר טריה, לכבוד השבת. הגמרא במסכת קידושין מיישמת את היסוד הזה של זכירת שבת, של כבוד שבת, לעוד עניין אחר. כתוב בגמרא במסכת קידושין דף מ' א', שמצווה בו יותר מבשלוחו, שיש מצווה לטפל במצווה בעצמך יותר מאשר אתה שולח שליח. והגמרא מביאה דוגמה מפורסמת, כי הדר רב ספרא מחירי שהרב המלך שיבותה, גדולי החכמים, רב ספרא ועוד אנשים שלא נזכרים בדיוק במסכת הקידושין, אבל במקומות אחרים, רב ספרא, רבא ועוד, שהיו בעצמם מכינים כבוד שבת, לכבוד שבת. מסתמה הם היו עסוקים בתלמוד תורה, מסתמה היו גדולי ישראל שישבו בבית מדרש, ואף על פי כן הם יצאו מגדרם והלכו בעצמם לכבד את השבת על ידי זה שהם בעצמם עשו איזה שהם הכנות לכבוד שבת. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן ר' נון, ישקים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת, הלכה מעניינת, ישקים בבוקר, שבן אדם ביום שישי דווקא ישקים עוד יותר מוקדם מהרגיל, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, ואנחנו אומרים שביום השישי יש עניין להשקים לכבוד שבת. המשנה ברורה מביא דיון שבעצם הכנות שבת מתחילות אפילו מוקדם בבוקר, אפילו לפני התפילה. כמובן, אם אפשר לקנות או להשיג אותה התוצאה, אם נמתין עד אחרי התפילה, בוודאי שלא מן הראוי להכין צורכי שבת לפני התפילה. אבל במקרים שיש הפסד, אם אני אמתין אחרי התפילה, למשל, יש איזה מאפייה שהופעה חלות יותר מיוחדות, יותר משובחות לשבת. אבל הם עוזלות מהר מאוד, הם עושים כמות קטנה, וברגע שבן אדם יתפלל ויבוא אחרי התפילה, יבוא למאפייה, כבר הוא לא ימצא אותן החלות. אז על פי המגן אברהם, המשנה ברורה מתיר אפילו לפני התפילה. מותר לעסוק בכבוד שבת, בגלל שזה חלק מכבוד שבת, חלק מעסקי שמיים, וזה לא שאתה פונה לענייניך האישיים לפני התפילה. זה גם כן כלול במצווה, ולכן אפילו לפני התפילה עקרונית מותר להכין צורכי שבת. ממשיך השולחן ערוך. רבי יוסף קיירו אומר, אפילו יש לו כמה עבדים לשמשו, בן אדם שאינו זקוק לעבודה עצמית, הוא עשיר כזה שיש לו הרבה עבדים שיכולים לעשות את הכל. אומר המחבר, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת. משהו, כל אחד חייב לעשות לבד כדי לכבדו, כדי להביע כבוד שבת. והדוגמה של המחבר, כי רב חיסדא היה מחתך הירק דק, רב אברהם יוסף היו מבקים עצים, רב זעיר היה מדליק האש, רב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת, וכולי וכולי. אומר המשנה, המחבר, ומהם ילמד כל אדם, ולא יאמר לא אפגום בכבודי. זה לא נחשב כבוד עצמי לבן אדם שיזכיר עבדים, ימצא פועלים, יבקש מאחרים להכין שבת. הכבוד האמיתי הוא שבן אדם בעצמו יעסוק בכבוד שבת. השולחן ערוך, כמו שאמרנו, הזכיר את הלשון, ישתדל להכין. זה ביטוי מעניין. ישתדל. ישתדל הכוונה שזה באמת רצוי, אבל אין כאן חובה ממש. אילו ברמב״ם, הדין ברמב״ם מופיע, חייב אדם להכין בעצמו לשם שבת. משמע ברמב״ם עוד יותר מהשולחן ערוך, שבאמת יש יש חיוב לעסוק בצורכי שבת לבד, לא רק שישתדל אדם, אלא חייב אדם. כי ידוע הגמרא במסכת קידושין שם, משווה את הדין הזה לדין של קידושין. המשנה שם, תחילת פרק שני, דף מ"א, אומרת, האיש מקדש בו ובשלוחו, ושם בהמשך האישה מתקדשת בו ובשלוחה. אפשר לקדש. צריכים להיזהר שמדובר כאן בקידושין ולא בנישואין. קידושין זה אקט פורמלי. היום עושים את הקידושין בזמן, לפני הנישואין, בחופה. אבל בזמן הקדום היו עושים קידושין אפילו עד שנה לפני הנישואין. וכמו שאנחנו עושים היום, זה אקט טכני שהחתן מוסר לכלה טבעת או כסף לפי המשנה, ואומר, הרי את מקודשת, ואז היא מקודשת, אבל היא לא נשואה, היא עדיין גרה בבית הורים שלה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, שהאיש מקדש בו בשלוחו, בנשואין כמובן, שזה כניסה לביתו, אז זה ודאי שאין אפשרות למנות שליח. אבל באקט הטכני הזה, בקניין של הקידושין, אפשר לעשות את זה ידי השליח. שואלת הגמרא, לשון המשנה הרי הוא מיותר. כתוב במשנה מצווה בו יותר מבשלוחו, בשלוחו מקדש, בו מבית. אם אנחנו יודעים שאפשר לקדש על ידי שליח, אז ודאי בן אדם יכול לקדש לבד. אני לא יכול למנות שליח לדבר שאני לא יכול לעשות, אז בוודאי אם אני יכול לקדש על ידי שליח, אני יכול לקדש לבד. אז למה צריך המשנה להזכיר, האיש מקדש בו בשלוחו, וכנ"ל, האישה מתקדשת באה בשלוחה, אם בשלוחה היא מתקדשת, באה מבית. אומרת הגמרא, אלא מצווה בו יותר מבשלוחו. והגמרא משווה את זה לכבוד שבת. כי עד הרב ספר מאחרי שם. זאת אומרת, שהמשנה בקידושין אומרת, גם בקידושין יש מצווה שבן אדם לבד יעסוק בקידושין, אם יכול למנות שליח, אבל הוא יכול לעשות את זה לבד, אז עדיף שהוא יעשה את זה. יש מקרים, גם אולי בשנים האחרונות, שבן אדם מקדש על ידי שליח. היו מקרים שהיו נשים שרצו לצאת מאיזה מדינה, ובאותה מדינה לא הרשו לרווקות לצאת, אבל לנשואות, או למה שאנחנו קוראים היום לארוסות, אז התירו להם לצאת. אז היו מקרים שקידשו אותם על ידי שליח, אותו הגבר כנראה לא היה גם יכול להיכנס לאותה מדינה, ולכן על ידי שליח קידשו את הבת איפה שהיא הייתה, ואז התירו לה לצאת, ואז עשו את הנשואין, או מה שהמשיכו אחר מכן. אבל בעצם הדין, האיש מקדש באמת בו בשלוחו, אבל עדיף בו מאשר בשלוחו. יש כאן שתי הערות שצריכים לחשוב עליהן. קודם כל, האם באמת יש מצווה בקידושין? זה ידוע שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הראש בנקודה הזאת. הרמב״ם סובר שיש מצווה לקדש אישה. מקורו בתורה לא כל כך ברור. הרי כתוב בתורה כי ייקח איש אישה, וכי ייקח זה לאו דווקא לשון של ציווי. אבל זה לא הנושא שלנו היום, והאמת היא שהרמב״ם מונה את מצוות הקידושין כאחת ממצוות עשה, שנאמר כי ייקח איש אישה. ובכן לפי הרמב״ם, קידושין זה דוגמה של מצווה, ואני אומר בדוגמה הזאת, רב ספר מחרש, כמו שרב ספר מחרש לכבוד שבת, כן מצווה בו יותר מבשלוחו. אבל הראש, במסכת כתובות פרק ראשון, הראש חולק על הרמב״ם. הראש חושב שבכלל אין מצווה בקידושין. המצווה הבסיסית לפי הראש זה מצוות פרורבו, ויש עניין לקדש אישה כדי להגיע למצב הלכתי טוב, טהור, שכך אפשר לקדש, לקיים את המצווה של פרורבו. אבל בסיסית אין מצווה לקדש אישה. ואם כן, מה זה באמת לקדש אישה? זה לא מצווה בכלל, אלא כנראה זה הכשר מצווה. זה הכשר של המצווה שפורבו. יוצא מכאן דבר מאוד חדש, שהגמרא אומרת מצווה בו יותר מבשלוחו, אפילו בדבר שהוא לא מצווה בעצמה, אלא הכשר מצווה, אז גם כן יש עניין של מצווה בו יותר מבשלוחו. בשבת, לכאורה, זה שבן אדם מכין את האוכל לכבוד שבת, האם אנחנו מסתכלים על זה כהכשר מצווה? בעצם המצווה היא לקרוא לשבת עונג, והמצווה היא לאכול בשבת, או לדאוג לכל צרכיך בשבת. אבל במשך ימי השבוע, אז זה הכשר מצווה כדי לקיים עונג שבת. לפי דברינו היום, לא, יש מצווה עצמית של כבוד שבת, מי שמכין לכבוד שבת. מאיזה סיבה שהיא לא זכה לכל אותה שבת עונג, לא משנה מאיזה סיבה, אבל הוא עשה את כל הפעולות במשך השבוע באמת לכבד את שבת, מסתם הוא קיים את המצווה של זכור את יום השבת לקדושו, לכל הפחות את המצווה הזאת של הרמב"ן שלומד מזכור את יום השבת לקדושו, שמימות השבוע, מתחילת השבוע, יש עניין לכבד את השבת. אז לכן כבוד שבת זה מצווה עצמית, ואילו קידושין זה הכשר מצווה. לפי הראש, יוצא קודם כל שהשוואה של הגמרא קצת קשה לנו. מצווה בו יותר מבשלוחו, אני אומר את זה בקידושין, כמו שמצאתי בשבת. כמובן, כמו שמצאתי בשבת, שם זה באמת מצווה בעצם, אבל בקידושין זה לא מצווה, זה הכשר מצווה. וזה חידוש אחד. אבל גם לפי הרמב״ם, יש חידוש גדול בהשוואה בין קידושין לבין שבת. הרי בזמן שאני מדבר על קידושין, עצם המצווה היא, לפי הרמב״ם, היא לקדש אישה שתהיה לך אישה ארוסה, מקודשת. המצווה הזאת אין שום הבדל לכאורה במשמעות של המצווה, אם תעשה את זה לבד או לא, או תעשה את זה על ידי שליח. אבל לכאורה בכבוד, המושג של כבוד משתנה לפי מי שעושה את זה. למשל, נניח שיש לי אורח חשוב בבית. יש לי בבית ילדים, יש לי נכדים, יש לי אפילו עבדים. אותו יהודי חשוב נכנס לביתי, ואני מציע לו האם כבודו רוצה לשתות, לאכול, והוא יביע הסכמתו שמוכן להתקבל. אז אני יכול להשיג את המטרה על ידי ציווי לאחד מן העבדים, על ידי בקשה מאחד מילדים, מהנכדים. יש כמה וכמה דרכים להביא לאותו יהודי חשוב את הכיבוד הזה. אבל זה לא ברור שיש כאן עניין של כבוד, ולא רק עניין שיהיה לו משהו לאכול או לשתות. הרי אם אני אעסוק בזה בעצמי, סימן שאני מעריך אותו כל כך שאני רוצה להתעסק בזה. ובכן בשבת, בזמן שאני מדבר על כבוד שבת, הכבוד משתנה לפי מי שעושה את זה. אותו רב זף, רב זירה, או אותו רב חיסדא, לא משנה מי. אותו בן אדם שהיה תמיד חכם, שהיה מסור לעבודתו יומם ולילה. והוא יפסיק מלימודו, הוא יפסיק מעסקיו, כדי לכבד שבת. זה מהווה קיום הרבה יותר עמוק של כבוד שבת. מישהו יכול להתווכח ולהגיד שגם בקדושין יש מושג של יחס בין האיש לבין האישה, של כבוד ואהבה. טוב, נדמה לי שבכל זאת יש הבדל בין המושג של כבוד שבת לבין המושג של תפיסת קדושין. יהי איך שיהי, השורה התחתונה בגמרא שיש מצווה בו יותר משלוחו, והגמרא משווה שבת לקדושין, וראינו שלפי הרמב״ם לא רק במצוות שבת אלא גם במצוות קידושין מצווה בו יותר משלוחו, ואילו לפי הראש נרחיב את הדיבור אפילו יותר מזה, מצווה בו יותר משלוחו אפילו בהכשר מצווה. בקידושין מצאנו דבר מאוד מאוד מחודש. יש רעבד, אני לא מכיר את הרעבד משום מקור חוץ מזה שזה מובא בשאלות ותשובות הריבש. הריבש בסימן עין, בסימן פי בית, מביא שמי שקידש אישה, כך לפי הרייבד, מי שקידש אישה על ידי שליח, כשחוזר ואחר כך עושה נשואין, אז מברך עוד פעם. כתב הרייבד, המקדש על ידי שליח צריך לחזור לקדש בעצמו בשעת נשואין, ממה שכתוב מצווה בו יותר משלוחו. דהיינו לכאורה שלפי הרייבד אחד קידש על ידי שליח ובירך, אחר כך בזמן הנשואין, אותו חתן צריך לקדש פעם שנייה ולברך. לכאורה, אני יכול להבין למה שאותו חתן יקדש פעם שנייה. הרי הציבור שמגיע לטקס הנשואין יודע שהחתן לא ראה את הקלה הזאת. בכל אופן, הוא לא מסע לקדושין. ואולי יש כאלה שיחששו שהוא לא קידש. הוא רק התחתן, רק עשה טקס הנשואין, אבל לא קיים מצוות הקידושין. כדי להוציא מליבם של חושדים, אני מבין שראוי לקדש אותה עוד פעם. אבל איך יעלה לדעת שפעם בירחו והקידושין נגמרו ושוב יברחו פעם שנייה? והריבש מקשה לרייבד בלשון אלגנטי ואומר הריבש, תימני, פה קדוש כמו הרייבד, איך יאמר דבר זה? איך ייתכן שהרייבד היה מגדולי הראשונים אמר כזה דבר? הרי זה פשיטה שאותו שליח קידש ובירך, אי אפשר לברך פעם שנייה, הרי זה ברכה לבטלה. יש בריבש הערה אחרת, הוא אומר, במידה שהשליח קידש ולא בירך, כבר לא הייתה ברכה, ויש הלכה שצריכים לברך בזמן הקידושין, אומר הריבש שאפשר לברך את הברכה לאחר הקידושין, גם בזמן שהחתן באמת מגיע ונפגש עם הקלה, ועכשיו עושים את הנשואין, אבל לפני הנשואין אפשר לברך ברכת האירוסין. אומר הריבש, אחרי שהיא נשואה, אחרי הנשואין, לא שייך לברך ברכת האירוסין. אבל בזמן שהיא ארוסה ולא נשואה, אז אפשר לברך ברכת האירוסין. והוא משווה את זה לברכת המזון. שהרי בברכת המזון, כל אחד יודע שצריכים לברך, ויש שיעור זמן עד מתי בן אדם יכול לברך. אנחנו אומרים, כל זמן שהאוכל אינו מעוקל, אנחנו קובעים שזה 72 דקות, אחרי הסעודה מותר לברך ברכת המזון. דהיינו, כל זמן שהרושם של האכילה עדיין קיים, אפשר לברך. אומר הריבש, כל זמן שהקלה היא ארוסה, כל זמן ששם ארוסה חל עליה, אז מברכים אותה. ההשוואה כמובן היא קצת קשה. המשנה למלך בהלכות אישות פרק ג' הלכה חב ג' מקשה על ההשוואה הזאת. הרי ברכת המזון לכתחילה הברכה היא אחרי האוכל, ועכשיו השאלה עד מתי אחרי האוכל. אבל ברכת האירוסין הרי הקביעות הייתה שיברכו אותה לפני האירוסין. לברך אותה אחרי האירוסין בכלל היא בעיה. לפי הרמב״ם הרי זה ברכת המצווה, ואם ברכת המצווה הרי הרמב״ם סובר שאי אפשר לברך ברכת המצווה אחרי עשיית המצווה. אז לפי הרמב״ם לכאורה דברים ודאי לא קיימים. אבל לפי הרעבד שחשב שאפשר לברך ברכת האירוסין גם אחרי הקידושין, אז יכול להיות שלפי הרייבד, אולי באמת זה מה שהתכוון הרייבד. אם השליח לא בירך, אפשר לברך כל זמן שהאישה הזאת היא ארוסה ולא נשואה. לפי שיטת הראש, אולי זה עוד יותר מובן. הרי לפי שיטת הראש, ברכת האירוסין היא ברכת השבח. היא איננה ברכת המצווה. אם היא ברכת המצווה, לכאורה צריכים לברך אותה עובר לעשייתן, וכאן יש דיון בכלל בקשר לקדושין מתי מברכים ברכת האירוסין. אבל לפי הראש, שברכת האירוסין זה לא ברכת המצווה, הרי אין מצווה בקדושין. יש רק מצווה בפריה או רבייה, אז הברכה הקדושין היא לא ברכת המצווה, היא מעין ברכת השבח. אם היא ברכת השבח, אז סביר יותר להבין למה התכוון הריבש. כל זמן שהיא ארוסה, וכל זמן שמרגישים את התופעה המיוחדת הזאת שאישה ארוסה, כמובן לפני שהיא נשואה, אז אולי שייך לברך ברכת האירוסין. אבל הרייבד חושב שבאמת יותר טוב שהשליח לא יברך את הברכה הזאת, כאילו שהחתן מברך אותה עוד פעם, לא עוד פעם, אלא בפעם שהוא נפגש עם הקלה, ואז זה, אנחנו גם מקיימים את המושג של מצווה ביותר משלוחו. עכשיו צריכים לדון באמת באיזה מצוות זה נאמר. הרי לא ייתכן שבכל מצווה, או לפי הראש בכל הכשר מצווה, אני אגיד מצווה יותר משלוחו. הרי יש לנו כלל, מי שעוסק בתלמוד תורה, הרמב״ם פרק ג' מהלכות תלמוד תורה קובע, מי שהוא עסוק בתלמוד תורה, ויש מצווה שאפשר לעשות אותה יד אחרים, אומר הרמב״ם שלא יעזוב את הלימוד, הרי עוסק במצווה פטור מן המצווה, והמצווה תיעשה על ידי אחרים. אומר הרמב״ם, כמובן, אם זה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, ואם מצווה עוברת, אז בן אדם חייב להפסיק ללמוד ולקיים את המצווה. אבל ברור שאם יש מישהו שיכול לקיים את המצווה, בן אדם לא יעזוב את המצווה של תלמוד תורה. ובכן, למה כל הגדולים האלה עזבו תלמוד תורה, והלכו לקיים את המצווה, ואנחנו משתמשים בכלל מצווה באותיה משלוחו, ומתי מפעילים את הכלל, מתי לא מפעילים את הכלל. מערך אור זרוע, לדעתי, עד כמה שנים מצאתי, היה הראשון שהעיר ושאל את השאלה וניסה לדון בזה. המערך אור זרוע בסימן קוף חפחת, בתשובות, אז שואל למשל כאילו בתימהון, אז אולי גם בשחיטה, גם בהפרשת חלה, ואיך ייתכן שבשחיטה אי אפשר למנות שליח? אחד שמפריש חלה, הייתכן שהוא צריך להפריש לבד? לא רק זה, מערך הזורה אומר שאם באמת מצווה בו יותר משלוחו, אז אינני יודע איך השליח יקיים את המצווה בשלמות, איך הוא יכול למשל לברך על מצווה. ומערך הזורה מגיע לידי מסקנה שלדעתי מאוד מחודשת, שאין אחנמי. אם שליח מקדש אישה, לא יברך. ראינו ברמב״ם, שהרמב״ם סובר שזה ברכת המצווה, ומברכים ברכת המצווה לפני שמקיימים את המצווה, וכתוב ברמב״ם במפורש, השליח או החתן מברך את הברכה כשהוא עושה את המצווה. בהסבר הלמדני הפשוט, מי שעושה מעשה מצווה מברך, לאו דווקא מי שמקיים את המצווה מברך, אבל מי שעושה מעשה מצווה, אם השליח מקדש אישה, הרי יש בזה מעשה מצווה, ולכן השליח מברך. אבל המערך או זרוע חולק על הרמב״ם, וסובר שהוא לא יברך אלא אם כן יעמוד משליח בצידו וייצא בברכתו. אבל שהשליח יכול לברך, אומר זהו, אני לא מבין איך השליח בכלל יכול לברך. וראינו שברייבד, שסובר שחתן יברך בזמן שהכלה תגיע אצלו, שהוא יגיע אצל הכלה, אולי הרייבד באמת חושב כך, שאם הוא מקדש על ידי שליח, עדיף שהשליח אולי עדיף, אולי הוא לא יכול בכלל לקדש. המערך הזרוע מנסה לקבוע כלל. מתי אומרים מצווה בו יותר משלוחו, ומתי לא. הוא אומר משפט, דווקא במצווה שאין השליח נהנה, ומי שעושה את המצווה נהנה, אז רק במקום כזה אומרים מצווה בו יותר משלוחו. כמובן, בקדושין אני מבין את זה. בשבת יותר קשה להבין את זה. בשבת לכאורה כל אחד נהנה. מי שמכין לכבוד שבת, הוא לא מכין לעצמו, הוא מכין למשפחה. אז כל אחד נהנה, כמו בשחיטה. או שאף אחד לא נהנה, או שכולם נהנים. אז לכן דברי המערך הזרוע הם קצת קשים לי. אבל לכל הפחות רואים שהוא התמודד עם השאלה, והוא אפילו הביא דוגמה נוספת. אבא יכול ללמד את בנו תורה, והוא יכול לזכור מלמד. כתוב בהלכה שיש חיוב ללמד בנו תורה, אבא שלא יכול, אז הוא צריך לשלם שכר לימוד. המערך הזרוע אומר שלא מצאנו בזה מצווה בו יותר מבשלוחו. משום שלפי הכלל שלו, אין הנאה למשלח יותר מאשר לשליח. לכאורה, גם כאן הדברים מאוד תמוהים. הרי בתלמוד תורה, בסיסית המצווה לאבא, זה לא ש... אפשר כך, אפשר אחרת. המצווה הבסיסית היא שאבא ילמד. אם האבא לא יוכל מאיזו סיבה שהיא ללמד את בנו, אז כאילו במקום הקיום המיוחד, אז הוא צריך לזכור מלמד. שם ודאי אני לא הייתי מפעיל את הכלל המצווה בו יותר משלוחו. נסיים במשפט שכתוב במשנה ברורה. המשנה ברורה באמת מתייחס לשאלה שלנו, והוא אומר, הרי יש לנו כלל שלא מבטלים תלמוד תורה, לקיים מצווה על ידי אחרים, מתי אומרים מצווה בו יותר משלוחו? אז הוא אומר שני תירוצים, זה מובא בשער הציון בסימן רשנון. בתשובה הראשונה, דווקא מצווה שאין מוטלת על גופו, אז שם הוא ימשיך ללמוד תורה. אבל כבוד שבת מוטל על גופו, זה חידוש גדול. את המושג של מצווה שבגופו, זה בדרך כלל מצווה שאני יודע שבן אדם חייב לעשות בידיים שלו. מי אמר שכבוד שבת זה ככה? אלא אם כן נקבל את היסוד שאמרתי שכבוד שבת משתנה בגלל שאני עושה את זה לבד. תשובה שנייה, אומר שער ציון, דווקא לעניין כבוד שבת אמרינן כן, דחמירה. אולי הכלל מצווה יותר משלוחו הוא רק מתייחס לשבת בגלל שזה חמור. גם כן אפשר להסביר את זה על פי הכללים שהסברתי בתחילת השיעור. שני הדברים בשער הציון טעונים בירור, שהרי הגמרא שם במסכת קידושין משווה שבת לקידושין. להגיד שההלכה הזאת היא מיוחדת בהלכות שבת, הרי זה נגד גמרא מפורשת, שהגמרא מפעילה את הכלל הזה לעניין קידושין גם כן. בשורה התחתונה, במילה האחרונה, אומר השער הציון, וצריך עיון. הנושא הזה עדיין טעון בירור. באיזה מצוות אני אומר מצווה בו יותר משלוחו, ואיזה מצוות אני אומר שבן אדם ימשיך בלימודיו אם זה מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים. כמובן, לפי הרמב״ם אני אמרתי זה מוגבל לכל הפחות למצוות, אבל לפי הראש, גם בהכשרי מצווה אנחנו אומרים מצווה בו יותר משלוחו. הרי קידושין זה הכשר מצווה, ולכן לפי דעתי השאלה היא עוד יותר חמורה. מתי מאפילים את הכלל מצווה בו יותר משלוחו? מתי מאפילים את הכלל שבן אדם שעוסק במצווה פטור מן המצווה? כל אחד שיש לו הצעה או תשובה, אני מאוד מבקש להשיב תשובה.